טוב, התחלנו בפעם הקודמת את תחילתו בפשיעה וסופו באונס, ודיברתי שם על כמה מצבים שיכולים להיכנס תחת הכותרת הזאת. מצב אחד זה כאשר הפשיעה נגרמה מהאונס, אדם שומר השאיר דלת פתוחה והבהמה נגנבה, או יצאה והזיקה, כן, פשיעה כלפי היזק של הבהמה, או פשיעה כלפי נזק שנגרם לבהמה עצמה. זה נחשב כולה פשיעה, זה פשיעה גמורה. מצב שבו שמתי את המעות ביער, שההנחה היא שהן מוגנות היטב נגד גניבה, אבל יש כאן פשיעה נגד שריפה, ובסוף באו גנבים. קראתי לזה קשר נגטיבי, קשר שלילי, שאם לא הייתי שם את זה ביער, זה לא היה נגנב, למרות שהמקום הזה הוא מקום ששמור נגד גניבה. וזה המקרה השני. מקרה שלישי, זה כאשר אין קשר בין הפשיעה לבין האונס, שמתי בהמה ביער והבהמה חטפה התקפת לב. אז אין, הדבר הזה היה יכול לקרות גם בלי שפשעתי, הוא לא קשור לפשיעה שלי, זה מצב שלישי. ומצב רביעי זה כמובן שלא קרה כלום לבהמה, אבל פה הדיון הוא היפותטי לגמרי, כי גם אם אני חייב לשלם, אני אקח את הבהמה עצמה והיא תהווה התשלום. דיברנו על זה שאם אין קשר בין הפשיעה לבין האונס, הצד לחייב במצב כזה הוא כנראה תפיסה שאומרת שאתה חייב על עצם זה שפשעת. ואז מתבקש שאתה בעצם חייב גם אם הבהמה קיימת. רק שאם הבהמה קיימת אתה יכול, ואולי אפילו צריך, להחזיר דווקא אותה בתור תשלום. אבל באופן עקרוני זה לא, אין לזה משמעות מעשית. אבל באופן תיאורטי, נגיד היה אפשר לומר, שאם הבהמה קיימת במצב כזה, אתה בעצם חייב לשלם, אבל את הבהמה אתה יכול לקחת לעצמך. כי בעצם זה מבחינתך, אתה כבר התחייבת, הבהמה כבר לא, כבר שייכת אליך. זה, ואתה צריך לשלם. אם אתה רוצה לקחת את הבהמה ולשלם באמצעותה, זאת אומרת, להשתמש בבהמה כתשלום, בסדר גמור. אבל אם אתה רוצה לקחת אותה אליך ולשלם כסף, באופן עקרוני גם זה יכול להיות בסדר. לפי התפיסה שחיוב התשלום הוא על עצם הפשיעה שלך, בלי קשר למה שקרה או לא קרה בסוף לבהמה, אז זאת בהחלט המסקנה המתבקשת. עכשיו, כן.
לפי הסברה הזאת, שבעצם אתה משלם, הבהמה היא שלך, ואז אתה משלם לפי הבהמה, אז הבהמה שהשביחה.
בדיוק זאת תהיה נפקמינה.
אז אוקיי.
בהמה שהשביחה, אתה לא תשלם את הבהמה, או שייתן לך עודף.
הבנתי.
כי זה הכל לפי, כמו שאומרים בגזלן, הכל לפי שעת הגזלה, גם פה בעצם צריך להגיד אותו דבר, אנחנו נראה את זה היום. צריך להגיד את זה שזה כשעת הפשיעה. הפשיעה בעצם נושב איזשהו סוג של גזל. בסדר? אז זה, אלה ארבעת המקרים, אני קצת הקדמתי את המאוחר, פשוט כדי שהתמונה שמצטיירת לפנינו תהיה תמונה מלאה. אבל עכשיו בואו ניכנס לסוגיה במציע למדבר, שהיא עוסקת בעצם בשומר שמסר לשומר, אבל כרגע אנחנו נתעלם מההיבט הזה של שומר שמסר לשומר, זה יעלה אצלנו בסוגיה בהמשך, ואז נחזור להיבט הזה גם. בתוך הדברים שם, מובאת מחלוקת אביי ורבא, אני משתף פה, איתמר, פשע בה ויצאת לאגם, ומתה כדרכה. כן, בן אדם פושע בבהמה, שימו לב, אני רק מזכיר, מדובר על שומר, לא על מזיק, זה בדיני שומרים. וכבר אמרתי שכמה ראשונים קושרים את הדיון בשומרים לדיון בנזיקין, רש"י אצלנו בסוגיה ועוד נראה עוד ראשונים כאלה היום, התפיסה המקובלת היא שיש קשר, נראה בהמשך אם זה חייב להיות או לא, אבל זה שיעורים הבאים. איתמר, פשע בה ויצאת לאגם ומתה כדרכה, כן, אז הוא פשע, השאיר דלת פתוחה. הבהמה יצאה לאגם, ושם היא מתה. מתה סתם, לא גנבו אותה, לא נאבדה, לא, פשוט מתה. אביי משמי דרבא אמר, חייב. רבא משמי דרבא אמר, פטור. אז נחלקו בזה אביי ורבא. מה המחלוקת? אביי משמי דרבא אמר, חייב. כל דיינה דלא דיין כי אי דינה, לאו דיינה הוא. קודם כל הוא מקדים ואומר, דעו לכם שכל מי שלא אומר כמוני, הוא אידיוט. לא ראוי לדון. עוד מעט נראה שהוא מדבר על רבה. אז זה לא דיין, הוא סתם עם הארץ, אוקיי? מה הסברה כל כך נחרצת בעיניו? לא מבעיה למנדה אמר תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, דחייב, אלא אפילו למנדה אמר פטור, אך החייב, מה היא טעמה? דאמרינה, נב לדאג, מכת לה. אז מה אומר הבעיה? למנדה אמר תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, אז אני לא צריך להסביר לכם כלום. הוא פשע ברגע שהוא השאיר את הדלת פתוחה, אחרי זה היא מתה כדרכה, זה תחילתו בפשיעה וסופו באונס, אז הוא חייב. טענתו של הבעיה היא שכאן, אפילו המנדה אמר שתחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור, כאן יודע שחייב. למה? בגלל שאם היא מתה כדרכה, אני תולה את זה בהבל של האגם. בהבל של האגם, הכוונה, יש אוויר ככה מלא לחוט, אוויר כבד באזור האגם, ושם האוויר הזה בעצם הוא זה שהרג אותה. אז מה? אז זה בעצם מצב של כולה פשיעה היא. כי זה בעצם אומר שאחת הסיבות שבגללן אתה צריך לסגור את הדלת כמו שצריך, זה בדיוק כדי שהיא לא תצא לאגם ושם תמות בגלל אבלה דאגמה. כמו אם אני מזכיר לכם שוב פעם את המעות שתומנים בצריף הדאור ביני, שאם בסוף באמת הייתה מגיעה שריפה, לא גניבה, אז שמה לא הייתה מחלוקת שהוא חייב. למה? כי נגד שריפה זה לא מוגן שם, בדיוק בגלל זה אמרו לך לא לשים את זה ביער, בגלל החשש לשריפה. כל המחלוקת מתעוררת מתי שלא הגיעה שריפה, אלא באו גנבים. אתה פשעת כנגד שריפה, אבל מה שקרה בסוף זה גניבה. שם יש מחלוקת. אבל אם בסוף באמת הייתה קורית שריפה, זה לא תחילתו בפשיעה וסופו באונס, זה כולה פשיעה. זה סתם פשיעה, אתה לא שמרת נגד שריפה, וזה בדיוק מה שקרה. אומר הבעיה, גם כאן זה אותו דבר. הרי בסופו של דבר, גם המנדה אמר תחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור, מסכים שבמקרה הראשון, במקרה שבו יש קשר פוזיטיבי, בין הפשיעה לבין האונס חייבים, כי זה לא נקרא בכלל תחילתו בפשיעה וסופו באונס, זה כולה פשיעה. אז רגע. כן, אז זה דעת הבעיה, הנחרץ, הנחרצת. רבה משמי דרבה אמר, פטור. ותתפלו לשמוע, גם הוא מוסיף את ההקדמה הנחרצת הזאת, כל דיינה דלא דיין כי הידינה, לאו דיינה הוא. הבעיה בעצמו אידיוט יותר גדול, בקיצור. לא מבעיה למען דאמר תחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור בפטור. כן, אם אתה אומר לי שתחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור, אז ברור שפה יהיה פטור, כי זה מקרה שתחילתו בפשיעה וסופו באונס. אלא אפילו למען דאמר חייב, הכה פטור. מה הייתה, מה? דאמרינה, מהלך המוות, מעלייך, מעלייתם. הוא אומר, פה יודע גם המן דאמר תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, שכמותו אנחנו פוסקים להלכה. פה הוא יודע שפטור, למה? בגלל שאין שום קשר בין הפשיעה לבין האונס. אתה השארת את הדלת פתוחה, אבל הבהמה בסוף מתה מהתקפת לב. היא הייתה מתה מהתקפת לב גם אם לא היית משאיר את הדלת פתוחה, מה זה משנה? אין שום קשר בין הפשיעה שלך לבין האונס, ולכן במצב כזה כולם מודים שפטור. גם המן דאמר תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, יודע פה שפטור. אוקיי? טוב, אחרי זה יש שני מקרים שבהם הם מודים, זה פחות חשוב לענייננו. בעצם למסקנה יוצא שאין מחלוקת, המחלוקת בין הבעיה לבין רבה לא קשורה לדין תחילתו בפשיעה וסופו באונס. נכון? גם הבעיה אומר, הבעיה שמחייב אומר שזה נאמר לכל הדעות, ורבה שפותר, גם הוא אומר שזה נאמר לכל הדעות. הבעיה מחייב למה? כי זה סתם מקרה של פשיעה, זה לא תחילתו בפשיעה וסופו באונס. לכן אין פה תלות במחלוקת אם תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב הפטור. רבה אומר שפטור, יש זה סתם אונס. לכן שוב פעם אין קשר בין תחילתו בפשיעה וסופו באונס, הכל פטור. אז מה בעצם המחלוקת ביניהם? המחלוקת ביניהם בכלל לא קשורה תחילתו בפשיעה וסופו באונס, אלא בשאלה, למה באמת הבהמה מתה? האם הבהמה מתה בגלל מלאך המוות? זאת אומרת, זה היה קורה לה, גם אם היא הייתה נשארת ברפת, וזה דעת רבה, ודעת הבעיה לא, הבהמה מתה בגלל הבל האגם, וכיוון שכך, אז המסקנות מתבקשות, זאת אומרת, בסוף בסוף, הוויכוח שלהם הוא ויכוח לכאורה, ויכוח עובדתי. הוא ויכוח בשאלה למה הבהמה מתה. אין שום קשר לתחילתו בפשיעה וסופו באונס, זה בעצם מה שכל אחד מהם טוען, האמירות הנחרצות האלה שכל אחד אומר על השני שהוא לא דיין, ושאין לו מושג על מה הוא מדבר, זה קצת מוזר, כשהוויכוח שלהם הוא בשאלה של הערכת מציאות, אז מה, למה זה כל כך פשוט לך, ובמיוחד, אם יש כאלה שרוצים לטעון, שאין בכלל ויכוח בין חכמים על עובדות. כי הרי על עובדות אי אפשר להגיד אלו ואלה דברי אלוהים חיים, אם זה צדק, אז השני טעה. אז לכן מקובל ככה בישיבות, הרבה פעמים אומרים שאין מחלוקת במציאות, שזה שטויות כמובן. יש הרבה מחלוקות במציאות, אבל פה זה באמת נראה כמו מחלוקת במציאות, ועל מחלוקת במציאות זה עוד יותר קשה לתפוס את הנחרצות של האמירות של אביי ושל רבא. כל אחד כל כך בטוח, זה לא איזו אמירה הלכתית, שאתה יכול להגיד מה, זה ברור, כל דיין מבין את זה. זאת הערכת מציאות, או שאתה צודק, או שאתה רופא כזה מדופלם, או וטרינר, זאת אומרת, איך אתה יכול להיות כל כך בטוח בהערכת המציאות שלך? אז במקרה, כן, הטענה המקובלת היא שעל מחלוקת במציאות לא ניתן לומר אלו ואלו דברי אלוהים חיים. בגלל שהתפיסה היא שאלו ואלו דברי אלוהים חיים זה שניהם צודקים. ובמחלוקת במציאות לא ייתכן ששניהם צודקים. עכשיו אפשר להתפלפל על זה, כי לא בטוח שזה באמת ההסבר באלו ואלו דברי אלוהים חיים. אבל אתה נמצא בשיעור בימי רביעי, שם קצת דיברתי על זה.
לא, אני לא נמצא, אני לומד בשעות אלה.
טוב, לא משנה, לא ניכנס לזה עכשיו. בכל אופן, יש פה עוד נקודה מעניינת, פעם חשבתי על זה, שבמובנים מסוימים אפשר אולי לומר שכל המחלוקות הן מחלוקות במציאות. כי בסך הכל השאלה היא מה אמר הקדוש ברוך הוא למשה בסיני. אז גם כשאתה נחלק עם עמית שלך, עם חכם אחר, במחלוקת הלכתית, בעצם אתה שואל מה הקדוש ברוך הוא אמר למשה בסיני. עכשיו, מה שהוא אמר בסיני זה או שהוא אמר את זה, או שהוא אמר את זה. לכאורה זאת מחלוקת במציאות. טוב, פה אפשר להתפלפל כמובן, כדי להגיד שהוא לא אמר שום דבר בסיני. אנחנו שואלים מה בעצם אמורה להיות ההלכה, בלי שהדבר נאמר בסיני, בפרט הרמב״ם שאומר שהלכה למשה מסיני מעולם לא נופלת במחלוקת. אז אם יש פה מחלוקת, אז זה כנראה לא מסורת מסיני. אבל אני אומר, בלי קשר לזה שזה מסורת מסיני, גם אם זאת לא מסורת מסיני, אבל עדיין השאלה מה נאמר שם. בלי קשר לשאלה אם זה עבר אליי או לא עבר אליי. השאלה היא מה נאמר שם, או מה הקדוש ברוך הוא התכוון, אז הוא מה נאמר, לא נאמר. מה הוא התכוון? זה עדיין שאלה שהיא לכאורה שאלה מציאותית. בוא, טוב, יכולים להגיד כפטיש שפוצצה, להגיד רק שהוא התכוון לשני הדברים, לא יודע, יש כל מיני פלפולים בעניין הזה, אני לא מסכים להם, אבל על זה אפשר להתפלפל. אבל יש מצבים שבהם זה יותר קשה לומר. למשל, הגמרא בשבועות בדף כבר, הגמרא מביאה מחלוקת בין רב עמי ורב אסי, בשאלה מה אמר רב. שניהם אומרים משהו בשם רב, האדם בשבועה פרט, סליחה, יש להם איזושהי מחלוקת שם בהלכות שבועות נדמה לי, וכל, בעצם אני אפילו לא בטוח זה בהלכות שבועות. ההקשר של הדיון שם בסוגיה הוא על הלכות שבועות, כי כל אחד מהם נשבע שרב אמר, אחד נשבע שרב אמר X, והשני אמר נשבע שרב אמר לא X. גם שם שניהם נורא נחרצים. וגם שם, בדיוק כמו אצלנו, הנחרצות היא לא רק בסברה, אלא הרי שניהם אומרים מימרה בשם אותו חכם, אצלנו למשל אביי ורבא מדברים בשם רבא, ושם רבי עמי ורבי אסי מדברים בשם רב. עכשיו, מה שרב אמר, עזבו את הקדוש ברוך הוא בהר סיני, ומה הוא התכוון, אבל מה שרב אמר להם לפני כמה ימים, או מה שרבא אמר להם לפני כמה ימים, זאת כבר באמת עובדה. אז פה באמת קשה, א', להגיד אלו ואלו דברי אלוהים חיים, וב', הנחרצות היא מעניינת במיוחד, זאת אומרת, אתה כל כך נחרץ במה שרבא אמר אתמול, כשהבן זוג שלך נחרץ באותה מידה, וטוען שרבא אמר את ההפך. עכשיו שם הם נשבעו, לא רק דיברו נחרצות, שם הם נשבעו, כל אחד נשבע על מה שהוא טוען שרבא אמר, ועל שני הפכים. ואז הם הולכים כמובן הגמרא לא אומרת מה אמר רבי עמי ומה אמר רבי אסי, כי זה לשון הרע, אבל הם הולכים בסוף לרב, ורב אמר להם, לא משנה, הוא אמר להם את מה שהוא אמר, ואז השני שואל אותו, רגע, אז אני בעצם נשבעתי לשקר? אז הוא אומר לו, לא, האדם בשבועה פרט לאנוס. אתה נחשב אנוס. למה אתה אנוס? כי כך זכרת. זאת אומרת, אתה פשוט זכרת שאני אמרתי ככה, היית בטוח, מה לעשות? אז אתה אנוס, והאדם בשבועה פרט לאנוס. זה סתם הערה מעניינת, האם זה נקרא אנוס או שוגג, האם יש בכלל הבדל בין שני הדברים האלה, וזה, בוא נחזור רגע אלינו. מה קורה אצלנו? שניהם מבטאים בצורה מאוד נחרצת עמדה לגבי מה שאמר רבא. לא עמדה שלהם עצמם, אלא מה אמר רבא. עכשיו, נדמה לי שאחת אחד ההסברים לאיך תיתכן מחלוקת כל כך כותבית על מה שאתם שניכם שמעתם מאותו יהודי, לא יודע, אולי לפני כמה ימים, לפני שנה, לא יודע, אבל לפני לא כל כך הרבה זמן, לא מדובר על איזו מסורת ארוכת שנים, שניהם הרי היו תלמידים של רבא, רבא גדל אצלו בבית. אז אני חושב שפה הנחרצות, זה רק כל זה הערה בסוגריים, שלא קשורה לנידון שלנו, אבל זה סתם על הסוגיה, הסוגיה הזו קצת מפריעה כשקוראים אותה, נדמה לי שהנחרצות היא זו שגרמה לכל הסיפור. כיוון שכל כך ברור לך הדבר הזה מסברה, לכן ברור לך שרבא אמר כך, כי מי שאומר אחרת הוא לא דיין. עכשיו רבא ברור היה דיין, שניהם מסכימים שרבא הוא דיין מדופלם, אוקיי? אז דיין מדופלם לא יכול להגיד אחרת, כן, זה כמו השח. כן, השח, יש שחים כאלה ארוכים כמו אצטדיון כדורגל, שבו הוא לוקח את כל הראשונים ומסביר לך למה כולם אומרים את מה שהוא חושב, שזה בדרך כלל דעת המיעוט. למה? כי ברור לו שאף אחד מהם לא דיבר שטויות, והרי מה שהוא אומר זה בטוח נכון, אז כנראה שכולם אמרו את מה שהוא אומר. עכשיו, אני צוחק על זה, אבל האמת שהרבה פעמים ככה אנחנו עובדים, ואין כל כך מה לצחוק על זה. זה באמת נכון. כשאנחנו מפרשים מקור, טקסט, או בן אדם, או מה שלא יהיה, גם הסברה נוטלת חלק בעניין הפרשני. ברור שכשאנחנו מפרשים את מה שהוא אמר, או מנסים להבין את מה שהוא אמר, אנחנו משתמשים גם בסברה, לא רק בזיכרון, להבין מה הוא אמר as is, כאילו לשמוע מה הוא אמר ולצטט. כשאתה מציין הלכה בשם מישהו, זה לא סתם ציטוט, הרבה פעמים יש פה גם איזשהו מימד פרשני. עכשיו רבא אמר משהו כנראה שיכול אולי להשתמע לשני הכיוונים, אביי ורבא שהם כל כך נחרצים כל אחד בעמדתו, אז פרשו את רבא באופן שיתאים לדבר שביניהם הוא האמת הברורה, וכך נוצרה המחלוקת. רבא כנראה אמר משהו שהוא לא חד משמעי, לא, הוא נגיד, סתם אני אומר משהו קיצוני, רבא אמר טוב, הדין הזה הוא ברור, מה יש לדבר? פשוט, זהו, הוא לא אמר אבל מה הדין? הוא אמר, זה דין ברור, אין מה לדון על זה. עכשיו רבא ואביי שואלים את עצמם, מה כל כך ברור פה, מה אמור להיות הדין במצב כזה? אז אביי אומר, הדין הוא ברור, ברור שחייב, אב לדאג בקטלה. נו, אז אם ככה עכשיו, אני אומר לך שהרבא טוען שפה חייבים, כי הוא הרי אמר שהדין הוא ברור, ומה זה ברור? ברור זה זה. ורבא ברור לו שפטור, כי מלאך המוות מליח המליאתה. אז רבא אומר, רבא אמר שברור, אין מה לדון. מה ברור פה בכלל? רק הסברה שלי יכולה להיות ברורה. אני סתם מצייר כמובן סנריו אחד אפשרי, זה לא באמת פענוח של מה שקרה שם, אבל אני מניח שהיה שם מין משהו כזה, שהוויכוח בעצם מבוסס, ברגע שאתה מאוד נחרץ בסברה שלך, אז כשאתה שומע עמדה ממישהו, בטח ממישהו שאתה מעריך, אתה תיטה לפרש אותו באופן שמתאים לסברה שלך. וכך יוצאת המחלוקת הקיצונית הזאת על מה אמר רבא. זו נכון מחלוקת בעובדות, אבל היא רוויה בפרשנות של כל אחד מהשומעים. טוב, אני אסתובר. כן.
כשלמדתי את הסוגיה הזאת בעבר, אני זוכר שהייתה לי דרך פשוטה להסביר למה זאת לא מחלוקת במציאות. אני מנסה לשחזר את זה עכשיו, אני לא בטוח שזה 100%, אבל נראה לי שכן.
תנסה אתה, ואם לא אני אשלים, כי גם אני חושב שזה לא.
אוקיי. אז ככה, השאלה היא, מה זה נקרא מלאך המוות? נתחיל בהבל האגם. מה זה נקרא שהבל האגם קטל אותה?
יכול להתקרב טיפה למיקרופון, שומעים חלש.
אנחנו אומרים שהבל האגם קטל. מה זה נקרא שהבל האגם קטל אותה? איך אתה יכול לדעת כזה דבר בוודאות? מי אמר לך שזה הבל האגם? אתה עשית ניתוח שלאחר המוות? ועוד אני אשאל, מה זה נקרא מלאך המוות, מליאך ומליאת? באמצעות מה הוא הרג אותה? הרי מלאך המוות משתמש גם בדברים מהסוג של הבל האגם.
זה שאלה מעניינת, אני לא בטוח.
אוקיי, לא, יכול
להיות ש... שלהם, אני חושב כמוך, בתפיסה שלהם אני לא 100%.
לא, אנחנו נלך בתפיסה שלהם. אני כן רוצה ללכת בתפיסה שלהם. זאת אומרת שהם למדו שאפשר למות בלי סיבה. וזה המלאך המוות הזה. ועכשיו אני עוד יותר שואל, אז איך אתה יודע אם היא מתה בלי סיבה או מעבל האגם?
לא הייתה איזושהי סיבה.
הרבה יותר קשה, אולי הייתה מתה בכל מקרה. נכון. אבל זה הוויכוח. האם במקרה כזה גבולי אפשר לתלות בזה שהייתה מתה בכל מקרה, או שלא, אנחנו נמצא איזושהי סיבה מאוד לא פופולרית כמו אבל האגם, ונגיד בגלל זה היא מתה.
אני לגמרי מסכים. אני לגמרי מסכים. אני חושב שבכלל, הרבה מאוד מחלוקות שנראות כמו מחלוקות במציאות, הן באמת לא מחלוקות במציאות.
טוב, זו האמירה הישיבתית הקלאסית.
לא, אמירה הישיבתית הקלאסית שאין אמירות, אין מחלוקות במציאות. עכשיו, יש מקומות שבהם ברור שיש, שזאת כן מחלוקת במציאות. אבל יש מקומות שבאמת נראים כמו מחלוקת במציאות, והאמת היא שהם לא. זאת אומרת, האמירה הישיבתית היא לא תמיד שגויה. אני טוען שהאמירה הזאת כאמירה גורפת היא לא נכונה. אבל אני כן חושב, ואגב, אני גם מבין את הנטייה לומר את זה, לא בגלל אלו ואלו, אלא בגלל שבדרך כלל במציאות, אז אתה מעריך את המציאות, אבל למה לייצר מחלוקות במציאות? אם אתה יכול להסביר את זה לא כמחלוקת במציאות, אין סיבה לתלות את זה במחלוקת במציאות. זה לא, יכול להיות שכן, אבל זה לא, מה הנקודה? הנקודה היא הרבה פעמים, למשל, הוויכוח הוא בשאלה, נגיד, האם הייתה פה, לא יודע מה, דלת שנעלת אותה פעם אחת. אפשר להתווכח האם זאת פשיעה או לא. עכשיו, הוויכוח הזה מחלוקת במציאות או לא? אפשר להגיד זה מחלוקת במציאות. השאלה האם ביתה של שור פורצת דלת שנעולה פעם אחת, שמסתובבת פעם אחת. אבל הרי הרבה יותר סביר לומר, זה פורץ בסיכוי כך וכך אחוזים. עכשיו השאלה איפה עובר הרף של הפשיעה? האם הרף של הפשיעה הוא מתחת למספר האחוזים הזה או מעל מספר האחוזים הזה? וזאת כבר מחלוקת בהלכה, לא במציאות. עכשיו, במקרה שלנו זה עוד יותר קל, כי במקרה שלנו הרי אף אחד מהם לא עשה ניתוח אחר המוות. הם לא יודעים באמת מה הסיבה למיטתה של הבהמה. אלא מה? אנחנו רואים שהיא מתה, עכשיו השאלה במה לתלות את זה. עכשיו, במה לתלות את זה יש כל מיני אפשרויות. אתה יכול לתלות את זה בהבלה דאגמה, אתה יכול לתלות את זה במהלך המוות או לא יודע מה, בסיבות אחרות. אולי מהלך המוות הוא בלי סיבה, אולי הוא כן סיבה, זה אפשר לדון מה הייתה תפיסתם שם, אני לא יודע. בכל אופן, עכשיו, כשאתה דן בשאלה במה לתלות, זה לכאורה מחלוקת במציאות, אבל אתם מבינים, זה לא מחלוקת במציאות כפשוטה. זה נכון שבמציאות עצמה בסוף, או שהיא מתה מאב לדגמה, או שהיא לא מתה מאב לדגמה. זה אולי נכון. אבל ברור שמחלוקת כאן היא מחלוקת בשאלה במה אני יכול לתלות, וזאת כבר לא מחלוקת במציאות, זאת מחלוקת בהלכה. למרות שהשאלה שאותה אנחנו מבררים, היא שאלה מציאותית, זאת אומרת, האם היא מתה מעבל האגם או שהיא לא מתה מעבל האגם. אבל כיוון שהשאלה האמיתית לא נגישה לנו, אז הוויכוח הוא בשאלה מה אמור הדיין לעשות במצב כזה. זה הרי כל, זה מה שהוא אומר, כל דיינה דלודיין כעדינה אינו דיינה. זאת אומרת, השאלה היא לא מה הייתה המציאות שם, אלא מה דיין אמור לעשות בעומדו מול אי ודאות. זה בעצם השאלה. והבעיה טוען, תראה, אם אתה עומד מול אי ודאות, אז אפילו שאם יש לך אפשרות אחת, נגיד למשל, אם יש לך אפשרות אחת לתלות את זה בסיבה, אבלה דאגמה קטלה, והאפשרות השנייה אומרת, זה היה בלי סיבה, למה להניח שזה קרה בלי סיבה, אם יש לך אופציה לתלות את זה בסיבה? ולכן הוא אומר, כל דיין שעיניו בראשו, אמור לתלות את זה בסיבה האפשרית, הוא לא טוען שזה בטוח היה כה. אבל הוא אומר, אם האלטרנטיבה היא שאין סיבה, אז למה לבחור אלטרנטיבה לא הגיונית, אם יש לך אלטרנטיבה שהיא אומנם לא הכרחית, אבל היא אלטרנטיבה הגיונית, סבירה. זה הבעיה. ורב, עוד שנייה אחת, דוד, ורבה כנגדו אומר, תראה, אולי באמת, בדיוק בגלל מה שדוד אומר, למה לא לומר פה מוציא מחברו עליו הראיה, רבה בעצם טוען, אתה המפקיד רוצה להוציא ממני כסף מהשומר, אז אם ככה מספיק שיש אפשרות שמלאך המוות הרג את זה, או שהוא חושב שגם מלאך המוות זה סיבה, או שזה בלי סיבה, לא משנה, אבל מלאך המוות גם הורג לפעמים בהמות, לא חשוב כרגע אם זה נקרא סיבה פיזית או סיבה רוחנית, אבל זה גם סיבה, אז כיוון שכך אין לך עילה מספיקה כדי להוציא ממון מהשומר, מוציא בחברו עליו הראיה. הבעיה טוען שאם יש לי הסבר סביר, והאלטרנטיבה השנייה היא שאין הסבר, או שמין הסבר מיסטי, זה מספיק בשביל להוציא ממון. זה הטענה. ולכן מותר לי לתלות בהסבר של אבלה דאגמה קטלה, וזהו. ורבה טוען שלא. רבה אומר, מה פתאום? גם מלאך המוות פועל פה ושם. אז כיוון שכך, אתה לא יכול להוציא ממון. קצת מזכיר דרך אגב, את הדיונים בגמרא ביבמות, למד בית נדמה לי, הגמרא מדברת שם על חזקות של שלוש פעמים. אם המעיין גורם או לא המעיין גורם, יש שם כל מיני מקרים מוזרים שקורים שלוש פעמים, ועכשיו נגיד שלושה מתו בלידתם, כאילו מחמת מילה או מה שלא יהיה, כאילו שלושה ילדים, אז את הבן הרביעי לא מלים, או השלישי או הרביעי, זה מחלוקת שם בין תנאים. אז למה לא מלים? אז הטענה היא שכנראה יש שם איזושהי סיבה שגורמת לכך שהילדים האלה מתים מחמת מילה. עכשיו השאלה מה היא הסיבה? או שמה אין סיבה, וזה סתם מקרה. רב חיים הידוע, כן, ששלוש פעמים יכול להיות מקרה, עד שלוש פעמים יכול להיות מקרה. אבל שלוש פעמים זה כבר לא מקרה. מה צריכה להיות סיבה? עכשיו הסיבה, עכשיו השאלה עד כמה הסיבה יכולה להיות רחוקה, ועדיין אנחנו נתלה בה. אז יש מקור חיים בהלכות פסח, ועוד פוסקים שאומרים, למרות שאנחנו פוסקים שאחרי שלוש פעמים אנחנו מייצרים חזקה, זה הכל במקום שישנה אפשרות ולו קלושה להציע לזה הסבר. כלשהו. אז אין לך אינדיקציה שזה ההסבר, אבל עצם העובדה שזה קרה שלוש פעמים, היא האינדיקציה. בסדר? זה מזכיר לי עוד ציפור, עוד רגע אני אגיד לכם. אבל ופוסקים אחרים אומרים לא. זאת אומרת, או הם אומרים, אם ההסבר הוא קלוש מאוד, או אין לך בכלל היגיון, זה סתם אתה מנפיץ משהו, אז זה לא. אנחנו לא מייצרים מזה חזקה. אם אין לך שום אפשרות להסביר, אז אנחנו לא מייצרים מזה חזקה. אפילו להלכה שכן פוסקים שאחרי שלוש פעמים יש חזקה. מה נזכרתי? נזכרתי בסיפור הידוע של קישון. אין כמונים. השועל בלול התרנגולות. אז קישון אומר שמה, היה שמה איזה, איך קראו לו לברנש, שכחתי את הגיבור של הספר. אז הוא הלך, הוא היה עובד הסתדרות הרבה שנים, והלך לאיזה, לגור בצפון הארץ. ובנה לעצמו שם וילה מפוארת עם בריכת שחייה ועורבת סוסים. באו אליו חוקרי מס הכנסה לשאול אותו, תגיד, מאיפה לך כל הכסף הזה? זאת אומרת, אתם תשמעו את הסיפור, אתם לא תאמינו, אבל כך היה. אני לילה אחד חלמתי, בא אליי אליהו הנביא, והוא אמר לי ללכת למקום מסוים בגליל, ויש שם עץ על ראש הגבעה, ללכת 100 צעדים צפונה, 100 צעדים מזרחה, לחפור פנימה, ואני אמצא שם מטמון. טוב, הלכתי ב-12 בלילה בדיוק בחצות, הלכתי לאותו עץ, 100 צעדים צפונה, 100 צעדים מזרחה, חפרתי, ואכן מצאתי ארגז מלא יהלומים ואבנים טובות ומרגליות. ובזה בניתי את הווילה שלי. אז שאלו אותו, סיפור פנטסטי, יש לך איזושהי ראייה לסיפור הזה? זאת אומרת, תסתכלו על הווילה, איך יש לי וילה אם זה לא היה? זאת אומרת, זה הראייה שלו. עכשיו, הסיפור הזה הוא סיפור נהדר, כי המון המון ויכוחים, גם משפטיים וגם פילוסופיים, אפשר לתרגם אותם לסיפור הזה. כמו קנקן התה השמימי של ברטרנד ראסל, ועוד המון המון דברים שקולים לסיפור הזה, למרות שהוא נשמע לנו נורא מטומטם, צריך לחשוב רגע כדי להבין למה הוא מטומטם, ואז אחרי שחושבים, מה שרוב האנשים כנראה לא עושים, אפשר לראות שאפשר ליישם אותו בהרבה מאוד ויכוחים, ולראות שאנשים הרבה פעמים מדברים שטויות. עכשיו, מה שקורה שם, למה הוא מטומטם? הוא מטומטם בגלל שיש הסבר אלטרנטיבי. מה הסבר אלטרנטיבי? שהוא מעל בכסף. הרי בשביל זה הם באו אליו החוקרים, נכון? אז מה עדיף? להניח שהוא מעל בכסף או את אותו סיפור עם אליהו הנביא והמטמון? אז אני מניח שכאדם רציונלי, סביר יותר שהוא כנראה מעל בכסף. עכשיו, אבל בוא נניח שאין לו, לא היה לו שום גישה לשום סכום, שום כסף בשום צורה למעול בו. אין לי שום הסבר אחר לאיך הגיע אליו הכסף. במקרה כזה, אני אשקול להאמין לסיפור שלו. זאת אומרת, הכל שאלה של השוואה בין אלטרנטיבות. אז, וגם כן, אני אומר אותו דבר, זאת אומרת, נגיד שלך, חזקת שלוש פעמים, או אבלה דאגמה מול מלאך המוות. מלאך המוות זה סיפור מיסטי כזה, היא מתה בלי סיבה. תראה, אם לא היה לי אלטרנטיבה, אומר אביי, אז אולי גם אני הייתי מקבל את התזה המוזרה שלך. אבל יש לי אלטרנטיבה, אולי אב לדאג מה קטלה. כן, יכול שהוא מעל בכסף. אז לכן אני לא מקבל את התזה של המלאך המוות הזה. רבא טוען שאומנם התזה הזאת, זאת אומרת, הוא יכול לטעון, שאומנם התזה הזאת היא תזה רחוקה, אבל בשביל להוציא ממון זה מספיק טוב כדי שעדיין נגיד שלא הרמת את נטל הראיה. אוקיי? טוב, אז נחזור לענייננו. אז בעצם יוצא ככה, אני חוזר לפה, אז בעצם אבל יוצא שהוויכוח בין אביי לבין רבא הוא לא בשאלה, לא קשור לשאלה של תחייתו בפשיעה וסופו באונס, הוא פשוט נוגע לסיבת המוות או לחילופין במה אפשר לתלות את המוות, אוקיי? לא העניין המציאותי אלא העניין המשפטי הלכתי. עכשיו, בואו נראה את הריף. איקה מנדה אמר, הלכתה כאביי. זה בעצם ערך. ערך פוסק כמו אביי. ואף על גב דקיימלן, כל איך דפליגי אביי ורבה. הלכה כרבה, בהה הלכתה כאביי. דה בעד יאמרינן, והלכתה תחילתו בפשיעה וסופו באונס, חייב. זאת אומרת, המנדה אמר הזה שמביא עריף, נקרא לו ערך כבר, הוא אומר שההלכה כמו אביי, הכלל הוא הרי שההלכה כמו רבה במחלוקות אביי ורבה, בר מיעל כגם, אבל כאן הרי המחלוקת שלהם היא מחלוקת בדין תחילתו בפשיעה וסופו באונס, ובמחלוקת הזאת ראינו בגמרא באומצי הזאת שראינו בשיעור שעבר, שההלכה היא שתחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, אז אם ככה במחלוקת הזאת הלכה כמו אביי, ככה הוא טוען. פה לפני שאני ממשיך הלאה, זו אמירה מוזרה קצת, אבל לפני שאני ממשיך הלאה, שימו לב לרעיון שיש פה מאחורי הדברים. בעצם הטענה, יש לנו הרי כלל, שאביי ורבה הלכה כמו רבה, בר מיעל כגם. עכשיו, יש לנו פה סוגיה שהיא לא קשורה ליעל כגם. אומר הערך, אני יכול לפסוק גם בסוגיה הזאת כאביי, אם יש לי איזושהי סוגיה אחרת שסותמת הלכה כמותו. השאלה המעניינת היא, אז למה לא הביאו את זה ביעל כגם? למה לא אמרו יעל כגמף? אין פשבה, הפי של הפשבה ויצא לאגם ומתה כדרכה. אז גם הפי צריך להיות שם, אבל צריכים להיות שבעה מקרים. אם מסכמים שישה מקרים, זה לכאורה שישה, לא? מה, איזה מין דבר זה שיש סתם הדגמרה שפוסקת כמו הבאי, ולכן אנחנו פוסקים כמו הבאי. אז למה לא הביאו את זה במסגרת ששת המקרים? להפך, אני הייתי מוציא מכאן שההלכה כמו רבה, וכיוון שכך, אז תחילתו בשביל סופו באונס פטור, והסוגיה בדף מבית לא להלכה. במציע מבית. לא להלכה. אז זה א', ב', אני רוצה להעיר, שבאמת לגבי הכללים האלה, היום אני קצת ככה בענייני מתודולוגיה. הכללים האלה, הלכה כמו פלוני מאלמוני וכו', הם כללים שצריך להבין מה בדיוק הם אומרים. אפשר להבין אותם בשתי צורות. אפשר להבין אותם ככללים מנחים או ככללים מסכמים. כללים מנחים, פירוש הדבר, זאת הנחיה. בכל מקום שאתה מגיע אליו, תשתמש בכלל הזה וכך תדע מה יהיה ההלכה. כלל מסכם אומר, אני פסקתי בכל המקומות כמו שפסקתי, עכשיו אני מסתכל על מה שיצא, זאת אומרת, המוראים, נגיד, פסקו כמו שפסקו, עכשיו אני מסתכל על מה שיצא, ויצא לי שההלכה כמו רבה חוץ משישה מקרים, אז אני מסכם את זה בכלל. לא שפסקתי לפי הכלל, הפוך, הכלל נוצר אחרי שפסקתי את כל המקרים כל אחד לחוד. איפה תהיה למשל השלכה, בסוגיה שבה, נגיד, נגיד ככה, אם הכלל הזה הוא כלל מסכם, אז הכלל הזה בעצם אומר לי, תראה, בכל מחלוקות אביי ורבה כבר פסקו, ורק בשש האלה זה הלכה כמו אביי ובשאר זה רבה. לפי זה קשה מאוד לקבל פה עוד פסיקה כמו אביי. הגמרא כבר פסקה בכל המקרים חוץ משישה, למה היא לא הביאה את המקרה הזה? אבל אם אני מבין שהכלל הזה הוא כלל מנחה, אז יכול להיות שזה עובד ככה. בכל מקום שאתה לא יודע את ההלכה, ואין לך עמדה משלך, תשתמש בכלל הזה. אבל אם יש לך איזשהו שיקול הלכתי או אחר, לא משנה, יש לך עמדה משלך, אז תנהג כמו שאתה חושב, לא קשור לכללים. הכללים נועדו רק למי שאין לו, לא מגיע לעמדה ברורה משלו. אז אומרים לו, אז תשתמש בכלל, תפסוק כמו רבה, חוץ מששת המקרים האלה. אבל אם יש לי עמדה משלי, ואני סובר כמו אביי, שימו לב, אני, אפילו אם אני, נגיד, אם אני, בטח אם אני המורה, אבל אפילו אם אחרי זה, כי אנחנו מדברים פה על ראשונים. אז יש לי עמדה משלי, ואני חושב כמו אביי. אז תפסוק כמו אביי. הכלל שאומר לי תמיד לפסוק כמו רבה, פונה לאותו אחד שאין לו עמדה משלו. אם אתה רוצה לחנק, תתעלה באילן גבוה. אז אני אומר לך, תתעלה ברבה. אם אני לא רוצה לחנק, יש לי עמדה משלי, אני לא צריך אף אחד להתעלות עליו. אז אני הולך כמו העמדה שלי. בזה אפשר להבין, למשל, למה במחלוקות בית שמאי ובית הלל, אנחנו מוצאים בגמרא בכמה וכמה מקומות פסיקות כבית שמאי. יצא בת קול ואמרה הלכה כבית הלל, והגמרא אומרת דברי בית שמאי במקום בית הלל אינה משנה. ואפילו להחמיר כדברי בית שמאי, הגמרא הרי מספרת בסוכה שמה, אפילו להחמיר כדברי בית שמאי, כדאי היית לחוב בעצמך שהחמרת על עצמך כדברי בית שמאי. מדבר על החמרה, לא על הקלה. מה הבעיה? עשיתי גם כבית הלל. רק עשיתי להחמיר, הוצאתי את החובת בית שמאי. לא. זאת אומרת, יש פה פסיקה מאוד נחרצת כמו בית הלל. ופתאום אתם יכולים למצוא, נגיד בתחילת ביצה, יש כמה משניות כאלה מכולי בית שמאי בסעודה, ואתם יכולים לראות שמה שבכמה מקומות פוסקים כמו בית שמאי. יש עוד מקומות. למה? אני חושב שההסבר הפשוט לזה הוא, שבת קול, כשהיא אמרה לנו לפסוק בבית הלל נגד בית שמאי, מדברת אל מי שאין לו עמדה משלו. אתה מחפש על מי לסמוך, לסמוך, תסמוך על בית הלל. אם יש לך עמדה משלך, אז אתה לא סומך על בית שמאי. אתה פשוט עושה את מה שאתה חושב. אין בעיה. מי שאין לו עמדה משלו, מחפש פוסק להתעלות עליו. אבל מי שיש לו עמדה משלו, אז הוא אמור לעשות מה שהוא חושב. אז שמה, מה הבעיה? אם הוא חושב כמו בית שמאי, אז בגלל שבית שמאי גם חושבים כמוהו, אז אסור לו לעשות את זה? אם הייתי סתם חושב את זה בעצמי, אז זה מה שהייתי עושה. עכשיו, גם בית שמאי חושבים כמוני, אז עכשיו אסור לי לעשות את זה? למה לא? אומרים לי, אם אין לי עמדה, ואני שואל, אוקיי, אז אני מחפש פסיקת הלכה אובייקטיבית שמחייבת את כל מי שאין לו עמדה משלו, על מה לסמוך? אומרים לי, על בית הלל. אוקיי? אז גם בהקשר שלנו, יש רבי יוחנן וסרמן כותב, יש בעירובין, בדף כ"ח שמה, באזור דף כ"ח שמה, כמה דפים של כללי פסיקה כאלה, בין תנאים, בין המוראים, בעיקר תנאים, כללי פסיקה כאלה. עכשיו, הגמרא מביאה שם, נדמה לי שהיה רבי יוסי, רבי שמעון ורבי יהודה, אני חושב, והגמרא מניחה שם טרנזיטיביות. ואת אומרת, אם רבי יהודה ורבי שמעון הלכה כרבי יהודה, ורבי יוסי ורבי יהודה הלכה כרבי יוסי, אז רבי יוסי ורבי שמעון הלכה כרבי יוסי. עכשיו, אם זה היה כלל, כך טוען רבי אלחונן, אם זה היה כלל סיכומי, לא היה מקום לטרנזיטיביות הזאת. כי אף אחד לא אמר שרבי יהודה יותר צודק מרבי שמעון, או יותר חכם מרבי שמעון, או שתמיד צריך ללכת כמותו. אלא פשוט זה מה שיצא, אחרי שפסקנו את כל המחלוקות, משום מה, כך יצא. ולכן אין הכרח שתשמר טרנזיטיביות בין, יכול להיות שנקודת העיוורון של רבי יוסי היא בדיוק שהוא מתמודד מול רבי שמעון. למרות שהוא מול רבי יהודה הוא תמיד צודק, אבל מול רבי יוסי יש לו איזו נקודה שתמיד רבי יוסי תופס אותה יותר טוב, רבי שמעון. סתם אני אומר, באמת, ברגע שאתה לא מניח איזשהו כלל הגיוני, אלא זה כלל סיכומי, אז כלל סיכומי, בסדר, מי אמר שהטרנזיטיביות צריכה להישמר? ברגע שמניחים טרנזיטיביות, זה אומר שהכלל הזה הוא כנראה כלל מנחה ולא כלל סיכומי. אבל
סתם לא כל כך סביר שזה כלל סיכומי, עם כל הכבוד.
מה, אותם?
אני אומר שסתם,
כן, במקרה כל המחלוקות יצאו אותו דבר.
כן, זה מאוד מאוד מוזר.
יש פה לא מעט להעיר על הדברים האלה. יש פה לא מעט להעיר על הדברים האלה, אני רק מסב את תשומת לבכם לנקודה הזאת, שפה בעצם הרח פוסק כמו הבעיה, במקום שבו, תראו, הניסוח הוא אפילו יותר דווקני. יש פה, לא רק אומרים לי שהלכה כמו רבה במחלוקותיו עם הבעיה, אלא גם מונים את כל ששת יוצאי הדופן. עכשיו אני פתאום עושה, יוצא דופן שביעי. מילא אם היו אומרים הלכה כמו רבה. בסדר, אז מקרה אחד או שניים שאני מוצא, אני בכל זאת פוסק כמו הבעיה. באופן כללי הלכה כמו רבה, אבל מקרה אחד או שניים שיש לי שיקולים חזקים, אני אפסוק כמו הבעיה. אבל פה הגמרא גם הביאה את כל יוצאי הדופן שבהם פוסקים כמו הבעיה. שזה הניסוח הכי דווקני שיכול להיות. איך ייתכן שבדבר כזה נפסוק כמו הבעיה? זה ממש מוזר. זה נראה, לפי הרח נראה, שהכלל הזה הוא כלל מנחה, אפילו כשהוא מנוסח עם יוצאי דופן, שזה ממש מוזר. טוב, וזה רק הערות. לענייננו, כך טוען הרח. אגב, בין האחרונים ובעלי הכללים, הרי יש עוד מקומות שפוסקים כמו הבעיה. נגיד, לא תתגודדו, הרמב"ם פוסק כמו הבעיה. שני בתי דין בעיר אחת. ובאי אביד לא מעני, גם כן מחלוקת ברמב״ם, אבל יש פרשנים של הרמב״ם שטוענים שהוא פסק כמו הבית, בסוגיה של אי אביד לא מעני. אז יש כאלה שרוצים לטעון שהכלל הזה שהולכים כמו רבה נגד הבית, זה כאשר הם חולקים ביניהם לבין עצמם. אבל כשהם חולקים בדעה של מישהו קודם, במקרה הזה דעתו של רבה, או בדעת תנאים, או מה שלא יהיה, שם לא נאמר הכלל הזה. מאיפה זה יצא? השד יודע. הנפצות של האחרונים כדי להשאיר את הכלל על מכונו, ואני אומר שהרבה יותר פשוט לא להשאיר את הכלל על מכונו, אלא להבין שזה כלל מנחה, אבל אפשר לפסוק גם אחרת. אם יש לך שיקולים חזקים, אז תפסוק אחרת. ואז לא צריך לייצר איזה תת כללים שמתקנים את הכלל, שאין להם שום מקור ואין שום סיבה להניח אותם. טוב, הלאה. בכל אופן, אז כך טוען, האיקה מנדה אמר הזה, שזה נקרא לו ערך עכשיו, אוקיי? השאלה הגדולה, זה מה הוא רוצה מהחיים שלנו. מה הקשר בכלל? הרי ראינו בסוגיה, שהבאיה ורבה לא חולקים בדין תחילתו בפשיעה ובסופו באונס. להפך, כל אחד מהם מסביר לנו, שהדין שהוא אומר לא תלוי בשאלה אם תחילתו בפשיעה ובסופו באונס חייב או פטור. המחלוקת היא, כמו שאמרנו קודם, במה לתלות את סיבת המוות. אז למה, מזה שהגמרא בדף מ"ב פוסקת תחילתו בפשיעה ובסופו באונס חייב, אומר הרך צריך לפסוק כמו הבאיה? זה חסר שחר, זה נגד הגמרא. נדמה לי שמה שצריך בעצם לומר כאן, זה שכנראה הרך קרא את הגמרא אחרת, וגם זה עדיין, זה דוחק, אבל כנראה הוא קרא אותה ככה, אולי הייתה לו גם גרסה קצת. הבעיה בעצם אומר, באמת הסגנון הוא כזה, לא מבעיה למען דמת חייתו, בשיעה בסופו, אולי אני אמור לבוא פה. אני אשתף את זה שוב, נחזור רגע ללשון הגמרא. זה הבעיה. לא מבעיה למען דמר תחילתו בפשיעה בסופו באונס חייב, דחייב, אלא אפילו למען דמר פטור, אך החייב. מה איתה מה? דאמרין ענב לדאג מקטלה. מה זאת אומרת? למען דמר תחילתו בפשיעה בסופו באונס חייב, ברור שחייב פה. למה חייב? בגלל תחילתו בפשיעה בסופו באונס. למען דמר תחילתו בפשיעה בסופו באונס פטור, כן חייב בגלל אב לדאג מקטלה. אבל למען דאמר תחילתו בפשיעה בסופו באונס חייב, הוא ודאי פוסק פה שחייב. לא חייב בגלל אב לדאג מקטלה, אלא הוא חייב בגלל תחילתו בפשיעה בסופו באונס. הטענה שלו, שגם למען דאמר פטור, פה יכול להיות עדיין שיהיה חייב בגלל אב לדאג מקטלה, וכאן תשימו לב, הכנסתי את המילה יכול להיות. כי כמו שהקדמתי לכם קודם, הרי בעצם הדיון הוא בשאלה במה לתלות את סיבת המוות. אנחנו לא באמת יודעים מה קרה פה. אז יכול להיות שמה שהבעיה בעצם אומר, בעצם אני פוסק שחייב כי זה תחילתו בשיעה בסופו באונס שחייב. אני אגיד לך יותר מזה, גם למען דאמר פטור, יש מקום לומר שחייב. וכיוון שההלכה היא שחייב, ולמען דאמר פטור גם כן יש צד שחייב, אז ברור שמי שדן אחרת הוא לא דיין. הוא לא טוען אב לדאג מקטלה באופן ברור, ואז מנתק את זה מסוגיית תחילתו בשיעה בסופו באונס. לא אומר, בעצם אני מחייב בגלל תחילתו בשיעה בסופו באונס. רק אני אומר לך, למען דמר חייב, אז גמרנו את הדיון. גם למען דמר פטור לא ברור שפה יהיה פטור. זה מה שאומר הבעיה. וצריך לזכור, אמנם כתוב אפילו למען דמר פטור, אך החייב, אבל בלשון הגמרא הרבה פעמים אך החייב, הכוונה אך יכול להיות שחייב. זה דיחוי. זאת אומרת, אתה יכול להגיד שחייב אפילו למען דמר פטור, במיוחד שזה מען דמר שהוא לא להלכה. אז אני אומר, אז הרי למען דמר חייב שכמותו ההלכה, פה חייב, ובזה גמרתי את הדיון. דע לך, אני מוסיף לך בסוגיים, גם למען דמר השני יכול להיות שפה יהיה חייב. אז בכלל, מה אתה רוצה ממני רבה? אתה לא דיין, אם אתה אומר אחרת. זה מה שהבעיה טוען. ועכשיו דרך אגב, אז הנחרצות אולי גם קצת יותר מובנת, כי הבעיה בעצם אומר, מה זאת אומרת? תחילתו בשיעה בסופו באונס חייב. מה, אתה לא יודע את זה רבה? כך נפסק להלכה. פה אני רק אומר לך בסוגריים, שגם למען דמר פטור יכול להיות שיהיה חייב, כך שאתה עוד פחות דיין ממה שהייתי יכול לעלות בדעתי. זה בעצם מה שהבעיה טוען. הבעיה קצת זה עם רבה. כי רבה אומרת התמונת ראי, כן? מה אומר רבה? לא מבעיה למען דמר תחילתו בשיעה בסופו באונס פטור דה פטור, שהוא לא למען דמר להלכה. אלא אפילו למען דמר חייב, אך הפטור. מה איתה, מה? דאמרין על מלאך המוות, מה לי אך, מה לי אתם. עכשיו, לפי הרך, יוצא שרבה סובר כמען דמר תחילתו בשיעה בסופו באונס פטור. אז הדעה הראשונה שהוא מביא, זה בעצם בגלל שתחילתו בשיעה בסופו באונס פטור, ולכן הוא גם פותר פה. הוא רק אומר, דע לך שגם למען דמה חייב, יש לי דיחוי. לא בטוח שזה אב לדאג מקטלה, כי אולי זה מלאך המוות, מליאך המליאתם. ואז הוא תולה במלאך המוות אולי למען דמר השני, אבל זה לא חשוב לו. כי הפטור הוא פטור בגלל תחילתו בשביל וסופו באונס. כי הוא פוסק שפטור.
לא הבנתי, למה חייבים לקרוא את זה ככה?
כי לפי הרך, הרך פוסק כמו הבאי, בגלל שקיים על ההלכה תחילתו בשביל וסופו באונס חייב.
חייב.
והרי בגמרא רואים שהמחלוקת בין הבאי לרבה לא קשורה לתחילתו בשביל וסופו באונס.
נכון, אבל לא הבנתי, אבל תקרא את זה כמו שקראת את, את הרישה, אבל הפוך, שהוא באמת מתכוון לפתור מהטעם האמיתי של מלאך המוות מליאך ומליאתם, ואגב הוא מציין של, שגם למאן דאמר שפטור מסיב, שיש מאן דאמר נוסף שפטור מסיבה אחרת.
עכשיו אני שואל, אז למה לפסוק כמו הבאי?
עכשיו אנחנו פוסקים כמו הבאי בגלל מלאך המוות מליאך ומליאתם.
לא, בגלל תחילתו בשביל וסופו באונס חייב.
לא, אבל למרות...
וגם רבה מסכים.
למרות שתחילתו בפשיעה בסופו באונס חייב.
גם רבה מסכים שחייב.
נכון, אבל כאן הבאי טוען שלמרות שתחילתו בפשיעה בסופו
באונס חייב. הבאי טוען, אבל במחלוקות שלו עם רבה, הלכה כמו רבה.
נכון.
אז מה מכריח אותך לפסוק כמו הבאי? כי קיים עליו להלכה, תחילתו בפשיעה בסופו באונס חייב. אז מה? גם רבה מסכים שזה להלכה ככה.
רק רגע, אם הוא חייב, לא, אני, החשבון פה קצת מבלבל אותי. אם אתה שואל למה הוא פוסק כמו בסופו של דבר של חייב?
הרי יש לו הכרח לפסוק כמו הבאי. למה? הוא מסביר בעצמו למה.
יש לו הכרח כי כאן...
הגמרא פוסקת שתחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב. אבל הרי גם רבה מסכים לזה. אז למה הכרח לפסוק כמו הבאי?
לא, בסדר, רבה מסכים... לא, את רבה איך אתה יודע שהוא מסכים לזה?
כי ככה פוסקת הגמרא להלכה. ורבה אומר בעצמו שגם למען דמה תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב פטור פה.
לא, אני מתבלבל פה בין רבה לרבה.
לא, רבה.
כן, הבנתי, אוקיי. זה שחולק על הבעיה, אתה אומר גם מסכים פה.
ברור, הוא אומר את זה.
לא, הוא לא אמר.
לא.
הוא לא אמר שחייב, הוא אמר שגם למאן דאמר שחייב.
בדיוק. אז אין לך שום סיבה להניח שהוא לא מסכים עם המאן דאמר הזה. אז למה לפסוק כמו הבעיה? גם רבה מתיישב עם המאן דאמר.
לא, אבל זה כמו שקראת מקודם. רובה כן התכוון להגיד את זה. הוא כן התכוון להגיד שככה הוא פוסק.
אז אם זה כמו שאמרתי קודם, אז כמו שאמרתי קודם, אז מה ההערה שלך?
לא, כי לא הבנתי, אתה אמרת שבסדר לקרוא את הרישה, אין לך בעיה להסביר את הרך, ואתה מצטבך כשאתה קורא את החלק האחרון.
אז אני אומר, הסברתי, מה איך אני קורא בכל זאת? אז אני אומר, כנראה שהרך הבין את הגמרא ככה. רבה אומר, לא מבעי למה דמת חייתו בשביל שרוב בונס פטור דה פטור, שכמותו אני פוסק להלכה.
נכון.
רק דה לך הבעיה, שאפילו אם תפסוק תחילתו בשביל שרוב בונס חייב, עדיין פה יהיה פטור, בגלל מהלך המוות מעליה חמליה אתם, אולי.
נכון, ועכשיו אתה מסתבך כשאתה קורא את הסיפה. עד כאן מצוין, זה הבנתי.
מה?
זה הבנתי את ההסבר הזה, אבל איך אתה מסתבך כשאמרת שכשאתה קורא את
הסיפה? זה הסיפה, הסברתי. זה ככה אני קורא את הסיפה.
אוקיי, בסדר, אז פשוט...
לכאורה זה בעייתי, כי הבעיה עושה דיחוי בדעה שהיא לא להלכה. אבל רבה עושה דיחוי בדעה שהיא כן להלכה.
נכון.
אני אומר, לא. רבה עושה דיחוי גם הוא בדעה שהיא לא להלכה לשיטתו, כי הוא פוסק תחילתו בשביל וסופו באונס פטור, ואת הדיחוי הוא עושה בשיטה של תחילתו בשביל וסופו באונס חייב. ואז באמת יוצא, אני מזכיר לכם את ההקדמה שנתתי על זה שאנחנו רק תולים, אנחנו לא בטוחים שזה מלאך המוות או אוהב לדאגמה, זה עוזר לי מאוד פה. כי בעצם מה שהבאי ורבה טוענים זה רק אפשרויות. אתה שואל אותי מה ההלכה? ההלכה נקבעת לפי תחילתו בשביל וסופו באונס. סתם אני אומר לך בסוגריים, דע לך שפה יש גם איזשהם סברות שיכולות לגרור גם את בעל הדעה השנייה להסכים. אבל זה רק אפשרות, זה דיחוי. הפסיקה עצמה היא באמת בגלל דין תחילתו בפשיעה וסופו באונס. אוקיי? כנראה כך צריך לקרוא את הגמרא לפי ערך. בואו נעצור לשלוש דקות. כבר עבר יותר מחצי מהשיעור ונחזור. אוקיי. בואו נחזור. אני ממשיך בריף. אז הוא הביא את, הריף הביא את שיטת הרך, שפוסק כמו אביי, בגלל שקיים עליהן להלכת תחייתו בשיעה בסופו ואונס חייו. אבל הוא עצמו חולק, הריף, וענן לא סבירה לאנכי, אלא הלכת הקירבה, דקיים עליהן, כל אחד הפליגי אביי ורובה, הלכת הקירבה בר מיעל כגם. כן, אז זה בעצם הלכה כמו אהבה, מה, אבל שכחת, הרי היה נימוק. אנחנו פוסקים תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייו. הרי גם רך יודע שהלכה כמו רבה בר מיעל כגם. אז הוא אומר, ואף על גב, דקיים עלן. עכשיו פה הוא נזקק לנימוק של הרך, כן? ואף על גב, דקיים עלן, תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייו, הנעמילי דנטרינו באור חדה ונטירותה לעניין מידי, ופשיעותה לעניין מידי אחרינה. ואיקה אורך האחריתי, די אביד לה, לא אבמתי לה אונסה. הלקח, אף על גב די איתניס, מחייב. דאמרינה, נילב די פשבה לעניין ההוא, מידי אחרינה, לא אבמתי, לעניין ההוא מידי אחרינה, לא אבמתי לה אונסה. כן, מה אומר הריף? מתי אנחנו מדברים על תחילתו בשיעה בסופו באונס? כאשר בן אדם פשע לעניין אחד, ואילו הוא לא היה, והאונס היה משהו אחר. אבל אילו הוא לא היה פושע לעניין הראשון, לא היה קורה האונס האחר. בדיוק מה שהסברתי על הצריף הדאובנה. כגון, העיד, האמרינן באוד, אף כי תזוזה יגבי חברי ותבינו בצריף הדאובנה והגניבו, אמר רב יוסף, אגב, דעניין גן ונטירותה, הוא לעניין נורה, פשיעותה היא. תחילתו הפשיעה, בסופו באונס חיה. די קברינו בערה, כדאמר שמואל, כספים אין להם שמירה אלא בקרקע, לא הבו מגנבי. ולא מיטלי באו נורה, ילקח מחייב בגניבה, ואף על גב דאניס, הרי הוא נאנס, כי לגבי גניבה זה שמור, באיליו דפשע לעניין נורה, אם הוא היה תומן את זה בקרקע, ואז זה היה שמור לגבי האש, אז זה גם לא היה נגנב, לא אהב הם התניסה, ומהייתה מאמרין על תחילתו בשיעה בסופו באונס חייב, דאו אונסה דגניבה מחמת פשיעות הדנורה הוא, ולאחי חייב דלא נטה כדי בא אליו, אבל האחה לעניין מתה כדרכה, מהי נטירותה אבל אלה מבד? כי איך היא דלו ליקטה למלאך המוות? ילקח אף אגב דקיים עליהן, תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייו, האחה פטור. מהי תמה דקטבינה? והיינו תמה דרבה ותמה תריצהו, וליקה עלי פירחה והלכת הכבטה. אף אגב דאקשינן עלי דאבאיה, הוא פריקה, הוא פירוקה, שינוי הבעלמה הוא, ולא סמכינן עלי. אז הוא אומר, המקרה שלנו, שהיא מתה כדרכה, זה מצב שבו, מה יבל אלה מבד? זאת אומרת, אם הוא היה סוגר את הדלת של הרפת כמו שצריך, אז הבמה לא הייתה מתה, היא מתה כדרכה. אין קשר בין הפשיעה לבין האונס. גם אם אני לא הייתי פושע, האונס עדיין היה קורה. והרי כל המחלוקת בתחילתו בשיעה בסופו באונס, זה רק כאשר יש קשר שלילי בין הפשיעה לבין האונס. אבל כשאין קשר בכלל בין הפשיעה לבין האונס, כמו שראינו, אז אין בכלל מחלוקת. לכן בעצם הטיעון של הרך לא נכון. אז מה בעצם אומר לנו הריף? הרי זה דבר מוזר. כי רבה עונה לאביי, אם מלאך המוות מה לי אחה מה לי אתם. ואם זה באמת מלאך המוות, אז אין קשר בין הפשיעה לבין האונס. ומה הבעיה סבר? הוא מסביר מה הוא סבר. הוא סבר שזה היה, לא היה מלאך המוות, זה היה אב לדאגמה. ואז יש קשר בין הפשיעה לבין האונס. הריף לא למד כך. הריף כנראה טוען שלפי הבאי, תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב גם כשאין קשר בין הפשיעה לבין האונס. זה מה שהבאי חולק על רבה. רבה טוען כנגד הבאי, הרי אין קשר פה בין הפשיעה לבין האונס, אז פטור. אומר לו הבאי, גם כשאין קשר בין הפשיעה לבין האונס חייב. אז, אבל הוא אמר, אב לדאג מקטלה, הוא לא קיבל את מלאך המוות, מעלייך המעלייתם. או שהוא מסביר, אב לדאג מקטלה לא כאלטרנטיבה למלאך המוות. הוא אומר, לא מעניין אותי שמלאך המוות. עדיין, כיוון שהוא פשע בהתחלה, גם אם אין קשר בין הפשיעה לבין האונס, הוא חייב. או, כמו שאמרתי קודם, הרי אביי אומר נימוק כפול, למה אתה מתחיל את הפשיעה בסוף האונס חייב? כאן חייב. גם בלי קשר לאב לדאגמה, נכון? כבר כאן אני עוצר. מה זאת אומרת, בלי קשר לאב לדאגמה, הרי יש מהלך המוות. אין קשר בין הפשיעה לבין האונס. אז למה למנדה מתחילתו בשביל בסופו באונס חייב? פה ברור שחייב גם בלי קשר לאב לדאגמה. רואים שלפי הבאי, בתחילתו בשביל בסופו באונס חייבים גם כשאין קשר בין הפשיעה לאונס. הקבאי מוסיף שגם למנדה מתחילתו בשביל בסופו באונס פטור, יכול להיות שכאן הוא יחייב, בגלל שכאן יש כול הפשיעה, יכול להיות שאב לדאגמה קטלה. במילים אחרות, מה שאני רוצה לטעון, זה שהריף כנראה לא חולק על הרח בהבנת הבעיה. גם הריף לא חולק על הרח בהבנת הבעיה. אנחנו התחלנו את הגמרא בזה, שגם הבעיה וגם רבא לא עוסקים בכלל בתחילתו בפשיעה בסופו באונס. הוויכוח שלהם הוא בשאלה, מה הייתה סיבת המוות. זה הכל, לא קשור תחילתו בפשיעה בסופו באונס. ואז אמרתי, אבל הרח כנראה לא למד כך. הרח הבין שהמחלוקת שלהם היא בדין תחילתו בפשיעה בסופו באונס. ואז הסברתי שכנראה הרח קרא את הנימוק של הבאי ואת הנימוק של רבא כנימוק כפול. קודם כל הם חולקים תחילתו בפשיעה בסופו באונס חייב או פטור, ב' הם מוסיפים הערה, דה לך שגם לדעה השנייה יש סברה שאומרת שאולי מסכימה. כל אחד מהם, לכיוון שלו. כך הרח קרא את זה. עכשיו, הריף חולק על הרח. מה הייתי מצפה שהריף יעשה? יחזור לקריאה הפשוטה של הגמרא. נכון? פשוט יגיד, מה אתה רוצה? זה לא קשור לתחילתו בפשיעה בסופו באונס. פשוט השאלה, מה הייתה סיבת המוות? מה שדיברנו קודם. אבל הריף לא אומר את זה. הריף אומר, הרי הטעם של רבא הוא טעם נכון כנגד הבעיה. לכן אני פוסק כמו רבא. כי התירוץ של הבעיה הוא דחוק. איזה תירוץ? על מה אתה מדבר? התירוץ של הבעיה לא דחוק, והתירוץ של רבא הוא לא טוב, הם בכלל לא מתווכחים על תחילתו בפשיעה בסופו באונס. הם מתווכחים על השאלה מה סיבת המוות. ומה שהריף היה צריך להגיד, הוויכוח הוא על סיבת המוות. והלכה כמו רבא, בגלל שהלכה כמו רבא, בר מיעל כגם, זה הכל. למה אתה צריך להוסיף שהתירוץ של הבעיה דחוק, ולכן אתה לא מקבל אותו? מה זה קשור? מה דחוק פה? על מה אתה מדבר? יש להם ויכוח על סיבת המוות, זה הכל. הריף מבין כמו הרח את הבעיה, ככה נראה. נראה בהמשך שזה מפורש, בריף, וכך למדו אותו גם הראשונים. אבל אני מראה לכם שכבר פה משתמע מדבריו ככה. הריף טוען כך, לפי הבעיה, תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב גם כשאין קשר בין הפשיעה לבין האונס. ולכן פה אומר הבעיה, קודם כל הוא חייב. אגדע לך שגם למנדה אמר פטור, פה יהיה חייב כי אב לדאג מקטלה. אבל הנימוק שלי, למה אני מחייב, זה כי תחילתו בפשיעה בסופו באונס חייב, גם אם אין קשר בין הפשיעה לאונס. והריף מקבל את זה. כך גם הריף קורא את הבעיה. אבל את רבא הריף קורא לו ככה. רבא טוען כנגד הבעיה, מה אתה רוצה? זה גוף מה שהוא טוען. הרי פה אין קשר בין הפשיעה לבין האונס. מלאך המוות, מליאך המליאתה. והרי על דבר כזה, גם המנדה מתחילתו בפשיעה בסופו באונס חייב, לא מחייב. זה מה שטוען נגדו רבא. אז מה זה התירוץ הדחוק שעונה הבעיה שהריף לא מקבל? שכנראה התירוץ הדחוק הוא שכנראה גם בלי קשר בין הפשיעה לבין האונס חייבים. וזה נראה לריף דחוק, את זה הוא לא מקבל. טוב, קצת משונה, כי זה לא שאלו את זה את הבעיה בגמרא, והוא לא ענה על זה, זה לא, הבעיה מופיע לפני רבא. זה לא שרבא שאל אותו הרי אין קשר, והבעיה ענה לו אף על פיכם. הבעיה אמר, מלאך אמר, אב לדאג מקטלה, זה מה שהוא ענה. הוא אומר, אני חושב שיש קשר בין הפשיעה לבין האונס, לא רק שיש קשר, אלא זה ממש כולה פשיעה. קשר בין הפשיעה לבין האונס זה קשר נגטיבי. הוא אומר, לא, פה זה קשר פוזיטיבי. הפשיעה היא זו שגרמה למוות, כי אב לדאג מקטלה. הריף כנראה קרה שלא. הריף הבין שדעתו של הבעיה היא שגם כשאין קשר בין הפשיעה לבין האונס, עדיין חייבים, וזה דחוק. וזה דחוק, ולכן הוא לא מקבל את זה. אבל בדעת הבעיה, גם הוא מקבל את הקריאה של הרח. ואז יוצא ככה, שלפי הרח והריף, כן. לפי הרך בין באביי בין ברבה, ולפי הריף בדעת אביי, תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב גם כשאין קשר בין הפשיעה לבין האונס. אלא שהרך טוען שרבה אומנם מבין ככה את הדעה תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, אך הוא עצמו פוסק שתחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור. ואין הלכה כמותו. אבל אתה שואל את רבה איך להבין את הדעה שתחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, גם רבה מסכים שזה גם כשאין קשר בין הפשיעה לבין האונס. או לפחות יכול להיות שגם כשאין קשר בין הפשיעה לבין האונס, כי הרי הוא עצמו מעלה אפשרות שכשאין קשר אז יהיה פטור. אוקיי? אז הריף בדעת הבאי, ולפי הרך, כנראה בדעת שניהם, בין בדעת רבה, בין בדעת הבאי, תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב או פטור, זה מחלוקת בין אם יש קשר בין הפשיעה לבין האונס ובין אם אין. גם על המקרה של קשר נגטיבי, וגם על המקרה של אין קשר בכלל. שזה חידוש גדול. עכשיו, כמובן, הקריאה הפשוטה של הגמרא היא לא כזאת. תראו למשל פה. תוספות בדף מבית על הסוגיה של צריף הדעו ביני, אחי גרס רך, היא הלכתה? פה זה הרך אומר שחייב, משום מה ישב לי בראש שהרך אומר שפטור, אני לא זוכר כבר, אבל ככה ישב לי בראש, אולי אני טועה, אז אולי זה לא הרך, היא קדם ראי אלה של הריף. אחי גרס רך, היא הלכתה תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, וכן מוכח בשלהי הפועלים, דף צד ג', נראה עוד את הסוגיה הזאת, להילכתה דחייב, דפריך הבאי, יחי תחתו בשביל סוף בונס חייב. וכן מוכח יש פרק הכונס, זו הסוגיה שלנו, שאליה נגיע בהמשך. ודווקא איך שיכול להיות שהאונס לא היה נערה, אם לא פשע בתחילה. אבל אם פשע בה ויצאת לאגם ומתה פטור, דמלך המוות מעליך המעלייתם. וצריך... וצריך לומר... בצריף הדאור בני, הווה שמירה מעליה לזוזה לעניין גן וי כמו קרקע. לאח עיקר ילה לעניין גן וי אונס. זאת אומרת, התוספות למד את הגמרא כפשוטה. אין ויכוח בין הבאי לבין רבה בתחילתו בפשיעה וסופו באונס. כל הוויכוח על תחילתו בפשיעה וסופו באונס רק זה רק שיש קשר בין הפשיעה לבין האונס. אם אין קשר בין הפשיעה לבין האונס, לכל הדעות פטור. והמחלוקת של הבאי ורבה בדף למדווה היא כפשוטה. זאת שיטה שלישית, והיא הפשט של הגמרא. שהוויכוח הוא מה הייתה סיבת המוות, לא קשור לתחילתו בפשיעה וסופו באונס. כולם מסכימים שתחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, כשיש קשר ופטור כשאין קשר. הוויכוח הוא בשאלה האם פה היה קשר או לא היה קשר. זה הכל. אז זה השיטה, זה הקריאה השלישית של הגמרא. יש את הרר, לא את הרח, את האיק הדאמרי הזה, יש את הריף ויש את התוספות. אנחנו נראה, גם בתוספות בהמשך, מביא את הריף הזה וחולק עליו. תראו, המשנה בדף ה-ח' אומרת כך, הסוחר את החמור להוליכו בהר, והוליכו בבקעה, בבקעה והוליכו בהר, אפילו זו 10 מילין וזו 10 מילין, הוא מתה, חייב. כן, אתה סיכמת עם הבעל החמור, שאתה לוקח את החמור ללכת איתו על ההר, ולקחת אותו בבקעה, או סיכמת איתו לבקעה ולקחת אותו להר. כן? למרות שאורך הדרך זה אותו אורך, אתה חייב אם החמור מת. לעומת זאת, הסוחר את החמור להוליכה בהר, והוליכה בבקעה, אם החליקה, פטור, ואם הוחמה, חייב. להוליכה בבקעה והוליכה בהר, אם החליקה חייב, ואם הוחמה פטור, ואם מחמת המעלה חייב. מה הוא אומר? החשש בבקעה זה החום. על ההר יש יותר אוויר, אב לדאגמה, כן? אז בבקעה יש הבל, יש חום ואוויר כבד יותר, והבהמה יכולה למות שם מזה. בהר יש בעיה של חשש להחלקה. בסדר? עכשיו, אם אני סיכמתי עם בעל הבהמה שאני לוקח אותה על ההר, אז בעל הבהמה אומר, תראה, לגבי החלקה אני לא חושש, הבהמה שלי יודעת ללכת על הרים. אל תיקח אותה לבקעה, כי בהתחממות היא לא תעמוד בזה. אז אם לקחת אותה לבקעה ובאמת היא הוחמה שם, אז אתה פתור, אתה חייב. אבל מה קורה אם היא החליקה שם? הרי את ההחלקה בעל הבית לקח על עצמו, הוא אומר אין בעיה, אם החלקה היא מסדרת. אז אם היא החליקה בבקעה, אז אני פתור, למרות ששיניתי מדעת בעל הבית. כי סך הכל גם על ההר יכלה להחליק. ההתחממות זה הבקעה, אבל ההחלקה יכלה להיות גם בהר וגם בבקעה. לכן שם אני פתור. כותב על זה התוספות, שם, בעין ח', הוחמה בהר פתור, ואם תאמר, למען דמר לאל מבית, תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, עמי פתור, התחילתו בפשיעה היה לעניין הוחלקה. כן? אתה סיכמת איתו לקחת אותה בבקעה, ולקחת אותה להר, אז פשטה לגבי החלקה, כי היא יכולה להחליק למעלה. נכון? עכשיו, אם היא התחממה בהר, אתה פתור. למה? כי התחממות בהר זה לא סכנה רצינית, הבעיה היא ההחלקה, וההחלקה לא קרתה. שואל התוספות, למה פתור אבל? הרי תחילתו בפשיעה וסופו באונס. הוא פשע לגבי החלקה, נכון שמה שקרה בסוף זה התחממות, אבל הוא פשע בהתחלה לגבי החלקה. ויש לומר, אומר התוספות, דלא מחייב אלא באונס שיש לתלות שאם לא היה משנה, אפשר שלא היה בה האונס. בא כנראה באלף צריך להיות. נדמה לי. כי העיד הצריף הדאור בין עיד האונס בא מחמת הפשיעה, שאם היה מצניעם תחת הקרקע כדי שמואל, לא היו נגנבים. אבל אחר כי הוחמה בהר, כל שכן ואם לא שינה והיה הולך בבקעה, דעה והוחמה. ואחי אמר אבא במפקיד, גבי פשט בה ויצא לאגם, אפילו למען דאמר חייו אחר פטור, דמלך המוות מעליאך המליאתם. תוספות הולך לשיטתו בדף מבית, וגם פה הוא אומר אותו דבר, שמה? שכשאין קשר בין הפשיעה לבין האונס, אז גם אם תחילתו בפשיעה וסופו באונס, גם למען דמר תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, כשאין קשר בין הפשיעה לבין האונס, אתה פטור. ומה קורה כשהיא החליקה החליקה בבקעה, סיכמתם לקחת אותה על הר והחליקה בבקעה. אז אין קשר בין הפשיעה לבין האונס, כי ההחלקה יכלה לקרות גם בהר. אז זה שאתה פשטה ולקחת אותה לבקעה, אין קשר בין הפשיעה לבין האונס, ולכן היא הייתה מחליקה גם בהר. זה בעצמה הנחה לא כך פשוטה, כי ההחלקה זה עניין נורא מקומי, יכול להיות שאם היית הולך בהר היא לא הייתה מחליקה. אבל ההנחה פה של הגמרא ושל התוספות היא כזאת. אז אומר התוספות, רואים פה בסוגיה, במשנה, שאם אין קשר בין הפשיעה לבין האונס, אז פטור גם למען דמר תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב. עכשיו הוא מביא את דעת הריף, זה נדיר, אבל יש פעמים שתוספות מביא את הריף. ורב אלפס פרש הטעם, דאביי לטעמי דאמר בפרק המפקיד, הטעם הכוונה בדף צדי ג', זה עוד נגיע לסוגיה, אביי לטעמי דאמר בפרק המפקיד, זה הביי שראינו, לא מביי וכולי, אלא אפילו מן דאמר פתוח חייב, דאב לדאג מקטלה, משמע, דלמן דאמר חייב, עתי שפיר בלווה הייתה, אף על פי שהאונס היה נערה בכל עניין, נכון, זה הריף שראינו, שהוא אומר שלמן דאמר תחילתו בשביל סוף הוא אונס חייב, אז הוא היה חייב גם בלי קשר לזה שאב לדאג מקטלה. למה? הרי אם זה מלאך המוות, אז אין קשר בין הפשיעה לבין האונס. ויש את תחילתו בשיעה וסופו באונס חייב, גם כשאין קשר בין הפשיעה לאונס לפי הבית. והנה הראיה, ככה הוא למד את הריף, וככה גם אנחנו דייקנו בריף למעלה. שבדעת הבאי, הריף מסכים לדעת האיקה דאמרי. בדעת הבאי זה נכון, שלמען דאמר תחילתו בשיעה וסופו באונס חייב, זה גם כשאין קשר בין הפשיעה לאונס. זו, כך הריף גם למד את הבאי. לא רק האיקה מן דאמר. ויש לדחות ראייתו, אומר התוספות. דלמן דאמר חייב, נמי שמח אהי תמה דקאמר בסוף, דאב לדאג מקטלה. דמלוכן תיק שלהם עם התניתין דאחה דקאמר הוחמה בהר פטור. מה זאת אומרת? אומר, צריך לקרוא את הגמרא בדף למד וב, כמו שתוספות בדף מבית קרא אותה. שמה? שגם הבעל לא סובר, שלא צריך קשר בין הפשיעה לבין האונס. הבאי גם מסכים שאם אין קשר בין הפשיעה לבין האונס, אז פטורים. הבאי רק טוען שלמען דאמר חייב, גם כן בעצם מחייב בגלל שאב לדאג מקטלה. בסוף בסוף לא צריך להגיע לסברת תחילתו בפשיעה בסופו באונס. והיא לא שייכת שם בכלל, כי אין קשר בין הפשיעה לבין האונס. אומר התוספות, אבל על הריף לכאורה קשה מהגמרה כאן. מהמשנה כאן. כי במשנה כאן רואים שאם היא החליקה בבקעה, פטור. למה? הרי זה תחילתו בפשיעה וסופו באונס, כי אין קשר בין הפשיעה לבין האונס, ולפי הריף בדעת הבאי גם כשאין קשר חייבים. אז קשה על הריף ועל האי כמנדה אמר עוד יותר כמובן, כי הוא אומר את זה אפילו להלכה. אז קשה, איך זה יכול להיות, איך להבין את המשנה פה? אומר התוספות, ומי הוא? למה שנפרש לבסוף, דאחה לא חשיב תחילתה בפשיעה, אתי שפיר. בהמשך התוספות אומר, שבעצם המקרה של פה הוחלקה והוחמה, זה בכלל לא נקרא תחילתו בפשיעה. זה מה שהוא יקרא בדף צדי ג' תחילתו בגניבה ועבדה בסופו באונס, לא תחילתו בפשיעה וסופו באונס. אז זה עוד נגיע. וכך תוספות אומר, ואז לא קשה על הריף, מהסוגיה פה בדף עין ח'. עכשיו, בעצם מה שיוצא זה ככה, אני מסכם רגע איפה אנחנו... יש שלוש צורות להבין את מחלוקת אביי ורבא בדף למדבב. צורה אחת זה הצורה שתוספות למד אותה. וזה כפשט הגמרא. אין קשר בין תחילתו בפשיעה וסופו באונס, חייב או פטור למחלוקת ששם. לכל הדעות תחילתו בפשיעה וסופו באונס, חייב להלכה. לכל הדעות תחילתו בפשיעה וסופו באונס, חייב רק שיש קשר בין הפשיעה לבין האונס. אם אין קשר אז פטור. אביי ורבא נחלקים בשאלה, מה הסיטואציה שם, מה הייתה סיבת המוות? אם זה מהלך המוות אז אין קשר, ואז פטור. אם זה ההבלה דאגמה, אז יש קשר, זה אפילו כולה פשיעה ולכן חייב. זה הקריאה של תוספות. הקריאה של האי קמן דאמר שמובא בריף, זה שלכל הדעות, גם אם המחלוקת עם תחילתו בפשיעה סבור באונס חייב או פטור, זה גם כשאין קשר בין הפשיעה לאונס. והמחלוקת בין הבאי לרב הזה בשאלה האם תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב או פטור. והסברות האלה של אב לדאגמה או מלאך המוות, הם רק יערות בסוגריים, כדי להרוויח גם את הדעה האחרת, אבל זה לא עיקר המחלוקת. זאת שיטה שנייה לקרוא את המחלוקת. שיטה שלישית זה שיטת הריף עצמו. בדעת הבאי, באמת תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב גם כשאין קשר בין הפשיעה לבין האונס. בדעת רבה לא. כך הריף לומד. אוקיי? מה קורה? עכשיו, איך הכל מסתדר? יש לנו בינתיים למדנו, פגשנו שלושה מקרים. מקרה אחד, זה יצא, פשע בה ויצא לה גם ומתה כדרכה. המקרה השני זה צריף הדור בני, והמקרה השלישי זה הוחמה, הוחלקה בבקעה והוחמה בהר. כל אחד מהמקרים האלה צריך לסדר לפי כל אחת מהשיטות. תוספות עושה את כל העבודה כך שאין צורך להתאמץ. תוספות שקראנו עכשיו בדף עין ח'. הוא מסדר את זה לפי כל השיטות. לשיטתו שלו, אין בעיה. צריף הדור בין הזה כשיש קשר פסיבי, קשר נגטיבי, בין הפשיעה לבין האונס, על זה נאמרה המחלוקת. בדף העין ח' הוחמה בהר או הוחלקה בבקעה, אין קשר בין הפשיעה לבין האונס, לכן שם ברור שמצד תחילתו בפשיעה סבור באונס הוא פטור. המקרה של פשע בה ויצא לה גם ומתה כדרכה, מחלוקת הבאי ורבה, האם זה כולה פשיעה או שזה סתם אונס, כי אין קשר בין הפשיעה לבין האונס. זה פשוט מחלוקת בסיבת המוות. כך מסדרים שלושת המקרים לפי תוספות. לפי האיקה מנדה אמר בריף, אז את המחלוקת של הבאי ורבה בדף למד ואב סידרנו. את הצריף הדור ביני, זה כשיש קשר נגטיבי בין הפשיעה לבין האונס, והמחלוקת היא גם על המקרה הזה. כן, לפי האיקה מנדה אמר, המחלוקת בין תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב או פטור, זה בין על מקרה שאין קשר בין הפשיעה לאונס, בין על מקרה שיש קשר נגטיבי. והוחמה בהר והוחלקה בבקעה, למה שם פטור? הרי גם כשאין קשר אז הוא פטור, הוא חייב, וששם זה לא תחילתו בפשיעה. זה ההערה של תוספות בסוף, אנחנו נגיע לזה בהמשך. ואותו דבר הריף, לפי רבה, הריף הולך הריף כמו תוספות, ובאביי הריף הוא כמו האיקה מנדה אמר, אז את הריף בכל מקרה אנחנו מיישבים או כמו שתוספות קורא את הגמרא, או כמו שהאיקה מנדה אמר קורא את הגמרא. לפי אביי זה ככה, לפי רבה זה ככה. עכשיו, איך להבין את הדעה הזאת של האיקה מנדה אמר ושל הריף בדעת אביי? למה באמת בתחילתו בפשיעה וסופו באונס, כשאין קשר בין הפשיעה לאונס, מה שהריף קורא סברה דחוקה, והתוספות בכלל לא מקבל את זה אפילו בדעת הבאיר, למה, איך אפשר להגיד שבכל זאת חייב? אז כאן אני מזכיר את מה שאמרתי בשיעור הקודם, שאתה מתחייב בעצם על עצם הפשיעה. למה צריך שיקרה האונס בסוף? כי אם לא היה האונס בסוף, אז אתה מחזיר את הבהמה עצמה בתור תשלום. באופן תיאורטי אמרתי, יכול להיות שאתה יכול אפילו לשמור את הבהמה אצלך ולשלם כסף. כי בסוף, בסוף אתה כבר התחייבת, זהו. אתה, גם כשאתה מחזיר את הבהמה, אתה מחזיר אותה רק כתשלום, אם היא השביחה למשל, אז גם כן אתה מחזיר אותה לפי שעת הפשיעה וכן הלאה. בסדר? זה, נדמה לי שזו ההבנה המתבקשת בדעת עריף באבייב והאיקה מנדה אמר בכלל. ואז באמת לא משנה אם יש קשר בין הפשיעה לבין האונס, או אין קשר בין הפשיעה לבין האונס, בכל מקרה, למנדה אמר פטור, למנדה אמר חייב, אתה חייב על עצם הפשיעה, מה אכפת לי אם יש או אין קשר לאונס אחר כך, פשטה, אתה חייב לשלם, קרה אונס אחר כך, אז מה לעשות, אין לך את הבהמה להחזיר אותה. למנדה אמר תחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור, אז הוא פטור בגלל שהפשיעה כשלעצמה לא מחייבת, אבל גם תחילתו בפשיעה וסופו באונס לא מתחייב, כי גם זה מבחינתו לא נקרא, גם זה מבחינתו נקרא אונס, אז לכן הוא פטור. וכאן באמת צריך להגיד שלשיטה הזאת יוצא שיש פה שני חידושים בדעה שמנדה אמר של תחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור. א', שלא מתחייבים על הפשיעה עצמה, וב' שתחילתו אלא על האונס, וב' שתחילתו בפשיעה וסופו באונס זה ממש אונס, ולכן אי אפשר לחייב על האונס, על מה שקרה בסוף. זוכרים, בשיעור הקודם דיברתי על שאלה אם מחייבים על הפשיעה או מחייבים על מה שקרה בסוף, על האונס. לא על האונס, אלא על האובדן. אוקיי? אז פה נראה שלפי המנדה אמר תחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור, בשיטה של האיקה מנדה אמר, צריך לומר שיש שני חידושים. א', על הפשיעה עצמה אתה לא חייב, ולכן כשאין קשר בין הפשיעה לבין האונס, אתה לא חייב, אבל גם כשיש קשר בין הפשיעה לבין האונס, אתה לא חייב. למה? תחייב אותי על האונס שקרה בסוף, גם אם אתה לא מחייב אותי על הפשיעה לבדה. הוא אומר שכשיש קשר נגטיבי, זה לא קשר מספיק כדי לחייב על האונס בסוף. עכשיו, המקרה הבא, יש לנו מקרה רביעי. מקרה הרביעי זה סוגיה בדף צד ג' גם כן מבאר מציע. בדף צד ג', אני אתחיל אותה כי אין לנו כבר הרבה זמן, אבל לפחות נתחיל אותה. והיא הסוגיה האחרונה, היא תשלים לנו את התמונה. ההוא ראיה, כן רואה. כשרואה זה שומר שכר, כן, זה הכלל בגמרא. ההוא ראיה, דהה וקרא אי חיותה, אגודה דנהר פאפה. הוא היה רואה חיות על גדת נהר פאפה. שר יגחד אמיניו ונפלת למאיה. כן, נפלה אחת מהם למים. עתה לקמי דה רבא, יש פה גרסאות רבא או רבא, הוא פטרי, אז הוא פטר אותו. אמר, מה היה וללמיבד? הנתר כדנתרי אינשי. אנשים שם באותו מקום היו רגילים לקחת את החיות על גדת הנהר, ואם הוא עשה את מה שאדם נורמלי עושה, אין לי איך לחייב אותו. הוא נתר כדנתרי אינשי, הוא שמר כמו שאנשים נוהגים לשמור. אמר לאביי, שימו לב כן לשמות, השמות פה חשובים. זה אביי מול רבא, או רבא, שתי גרסאות. אמר לאביי, אלא מעתה, על למטה בעידנה דאי לאינשי, הכנה מידה פטור. מה אתה רוצה להגיד לי רבא? שאם בן אדם יעזוב את העדר, שומר שכר, יעזוב את העדר וילך לעיר יחד עם כל החבר'ה לאכול פלאפל, ויחזור אחרי שעה לאזור, ובינתיים מתברר לו שקרה משהו לעדר, הוא עזב את העדר, הוא גם פטור. אמר לי אין. כן, למה? מאותו נימוק, כי הוא נתר כדנתרי אינשי. אם האנשים הנורמליים ששומרים על העדר של עצמם, מרשים לעצמם לעלות לעיר, שומר שכר חובת השמירה שלו זה כמו האנשים הרגילים. שומר שכר צריך לספק לך שמירה כמו שאתה היית עושה בעצמך לבהמה שלך. ואם אנשים לגבי הבהמות שלהם מרשים לעצמם לעלות לעיר, גם שומר שכר יכול לעלות לעיר יחד איתם. שואל אביי, ממשיך לשאול, גנה פורטה בעידנה דגנו אינשי, החנה מידה פטור? החינה מידה פטור? עכשיו הוא נתנמנם קצת, כולם ישנים שלפשטונדה בצהריים, כולם ישנים, אז גם הוא ישן. עכשיו כי מתברר שהוא מתעורר, מתברר שקרה משהו, הוא גם פטור? אמר לו אין, כן? קיצור, הכלל לפי רבה, זה שהאדם שומר שכר צריך לשמור כדנת ראינשי, כמו שבני אדם שומרים על רכושם שלהם. אביי כנראה חולק עליו, זה מה שהוא מקשה נגדו כל הזמן, הוא אומר לו, מה פתאום, הרי שומר שכר צריך לספק שמירה יותר טובה משומר חינם. אז הוא אמור לשמור יותר ממה שאנשים רגילים נוהגים לעשות. הגמרא בהמשך שם, זה אני עוד רוצה להספיק ואז נסיים, בהמשך שם מביאה את הקושייה הבאה, אי תווי, רואה שהיה רואה, והניח את דרו, ובא לעיר, הוא עזב את העדר ועלה לעיר, בא זאב וטרף, ובא ארי ודרס, אין אומרים אילו היה שם היה מציל, אלא עומדין אותו, אם יכול להציל חייו, ואם לאו, פטור. כן? אומרים, אנחנו לא עושים אומדנה, אוטומטית שאם הוא היה נשאר, הוא היה מציל את הבעלי חיים. תלוי. אם באמת מדובר בזאב, נגיד, שרואה נורמלי יכול להתמודד איתו, אז מחייבים את הבן אדם שהוא עלה לעיר. כי אם הוא היה נשאר במקום, אז הוא היה יכול להתמודד עם הזאב. אבל אם זה אריה, שבן אדם רגיל לא יכול להתמודד איתו, אז גם אם הוא היה נשאר במקום, האריה היה טורף את העדר. אז לכן לא מחייבים את הבן אדם על זה שהוא עלה לעיר. שואלת הגמרא, מה אליו? מה אליו דעל בעידנה דעי לאינשי? איך מדובר? מדובר שהוא עלה לעיר מתי שכל הרועים שם עלו לעיר? אומרת הגמרא, לא. דעל בעידנה דלא אי לאינשי. לא, הוא עלה מתי שאנשים אחרים לא, הוא ממש פשע. יחי, מה היא פטור? אז למה הוא פטור? מה זאת אומרת למה הוא פטור? למה הוא פטור אפילו אם עומדים שאם הוא היה נשאר, הוא לא היה יכול להתמודד. כי רק אז הוא פטור. אם הוא... הרי אם עומדים אותו שאם הוא היה נשאר, הוא היה מתמודד, אז הוא חייב. מתי הוא פטור? הוא פטור מתי שעומדים אותו שגם אם הוא היה נשאר, הוא לא היה מצליח להתמודד. שואלת הגמרא, אפילו במצב כזה למה פטור? הרי זה תחילתו בפשיעה, הוא עלה מתי שלא היה לאינשן. הרי תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב. אז למה הוא פטור? אומרת הגמרא, דשמע קול אריה ועל. לא, מדובר שהוא הלך לעיר בגלל שהוא שמע קול של אריה. יחי, עומדין אותו, מה היה וללמבד? מה הוא יכול לעשות נגד אריה? היה לו לקדם ברועים ומקלות. יחי, מה העיר השומר שכר? אפילו שומר חינם נמי. דאמר הוא דאמר, שומר חינם שהיה לו לקדם ברועים ובמקלות ולא קידם חייו. שומר חינם בחינם, שומר שכר בשכר. ועד כמה? עד כדי דמיהם? כן, כמה הוא צריך לשלם לרועים ולמקלות שיעזרו לו? עד כמה שעולה העדר עצמו. ואיכן מצינו בשומר שכר שחייב באונסין, למה הוא צריך להוציא כסף? בשביל להציל את העדר מאונס? דעד הרשה קילט מהן מבעל הבית. לא, הוא ייקח את הכסף שהוא שילם לרועים, שהוא גייס, ייקח אותו חזרה מבעל הבית. אמר לרב פאפה לאבאי, יחי, מה יען אלה מינה? נפקמינה לקושרה דחיותה. מה זאת אומרת, סודר, הוא... מה הרווחת? הוצאת את כל הכסף שעולה העדר, ואתה לוקח את זה אחרי זה מבעל הבית, אז מה עזרת לו? נתת לו את העדר, אבל הוא שינה לך את מלוא מחירו. דווקא מילה הקושרה דחיותה, הוא רוצה דווקא את החיות שלו, הנה מלתיר חייתר, לקנות עוד בעלי חיים אחרים וכו'. רב חיסדא ורבא בר אבונה לא סבירה לו עד הרבא. דאמרי, לאחי יאב אלך אגרא, לינטו אלה נטירות היתרתא. רב חיסדא ורבא בר אבונה סוברים כמו אביי. ששומר שכר צריך שמירה מעולה. ורבא טוען שהוא צריך לשמור כדנת ראינשי, שמירה רגילה של בני אדם. ועכשיו צריך לראות איך מדובר כאן, אותו במקרה הזה של רואה שעלה לעיר. הוא על בידנה דעי לאינשי, לפי רבא ברבונה ורב חיסדה, זה נקרא פשיעה, נכון? כי הוא על בידנה דעי לאינשי, אבל שומר שכר צריך לעשות יותר ממה שבן אדם רגיל עושה. לפי רבא זה בסדר גמור, אם הוא על בעידנה דלא אי לאינשי, אז גם לפי רבא זה פשיעה. נכון? כי הוא פשע אפילו מעבר למה שבני אדם רגילים עושים. זאת אומרת, פחות ממה שבני אדם רגילים עושים. אוקיי? טוב, אז אני עוצר כאן, אני אשמח אם אתם תחזרו על הגמרא הזאת, כדי שבפעם הבאה כבר נוכל לעבור ישר הלאה. בעצם אם תרצו, תראו שם את התוספות, ואת המשך חריף בדף למדבב, שגם מתייחס לסוגיה הזאת, ותוספות בדף עין ח' שקראנו קודם, שמתייחס לסוגיה הזאת גם. אוקיי. להתראות.